שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים להרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק השמיני העוסק בבחירה החופשית. אחרי שהרמב״ם מביא לנו טענות בעד הבחירה החופשית, וגם מביא מאמרים גם מן התורה, גם מדברי חכמים וגם מירמיהו הנביא, אנחנו ממשיכים בביאור קושיות בנושא הבחירה החופשית. אנחנו מכן, כפי שאמרתי בפרק שמיני, באיזה עמוד זה קשה לומר בגלל שיש מהדורות שונות של הספר, ולכן כל אחד ימצא את מה שאנחנו נקרא עכשיו בעמוד אחר לפי המהדורה שיש לו. אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת, שהיא לדעתי מהדורה טובה ואני ממליץ עליה, יכול למצוא את זה בעמוד רש למד זין, כן? המהדורה הזאת. אבל כאמור, אני יודע שיש מהדורות אחרות גם בכיתה, גם אצל הצופים. אבל המאמר המפורסם אצל בני אדם, וגם ימצאו ממנו בדברי חכמים ובדברי הנביאים גם כן, והוא שישיבת האדם וקימתו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו. לאיזה מאמר מתכוון כאן הרמב״ם? הרמב״ם הרי רומז לאיזשהו מאמר, רק שהוא לא מצטט אותו. הוא מתכוון כנראה לדברי חז"ל שאמרו, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. יש מאמר כזה אצל חז"ל, או מאמרים דומים למאמר הזה. אז הרמב״ם, בלי לצטט את זה, מפרש את המאמר. והוא, אז הוא אומר, המאמר הזה הוא מאמר אמיתי על צד אחד. כלומר, זה אמיתי שאין אדם נוקף אצבעו מלמעלה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמטה, אלא אם כן יחזו עליו מלמעלה, וצריך להבין מה המשמעות. והוא, כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה, שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה, והוא מאמר אמיתי. הרי זה מצד מוזר. אני זורק אבן למעלה, והיא יורדת. מי אמר לה לרדת? רואים? הקדוש ברוך הוא אמר לה לרדת. לכאורה זה לא נכון, אני הרי זרקתי את האבן הזאת. אלא שאני השתמשתי בחוקי הטבע. אבל מי שקבע שאבנים נופלות, זה מי שברא את העולם. לא האדם קובע שהאבנים נופלות, אלא בעקבות הידיעה שיש לי שהקדוש ברוך הוא קבע שאבנים נופלות, החלטתי גם לזרוק אבן. אז כך שאפשר לומר, חוקי הפיזיקה שבהם האדם משתמש באופן חופשי, נקבעו שלא ברצונו על ידי הבורא. זה לא בא לסתור כלל וכלל את הבחירה החופשית. למשל, אם אדם החליט להסביע את רעבונו, הוא היה מאוד רעב והוא אכל תפוח, גזול. אסור לו להסביע את רעבונו בדבר הגזול. האם מברכים על דבר גזול? התשובה היא שלא מברכים על דבר גזול. אז תשאל השאלה, אבל מי קבע שהתפוח מסביע? מי שקבע שהתפוח מסביע הוא מי שברא את האדם. מי שברא את האדם סידר שיהיו חוקים בטבע שתפוחים מסביעים. אבל האם להכניס את התפוח הזה למערכת העיכול שלי או לא, בזה, זה היה תלוי בי. אז זה המשמעות שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, כלומר אין לו אפשרות לנקוף את אצבעו, אלא אם כן כבר מלמעלה קבעו שאצבעות נוקפות. אז בואו נראה. והוא מאמר אמיתי, שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליחו חלק ממנה למעלה, יתנועו אל המרכז. וכן כל חלק מחלקי האש מתנועע למעלה ברצון שקדם להיות מתנועע למעלה. טוב, זה מה שאנחנו קוראים כאן, זה פיזיקה עתיקה. לא פיזיקה של היום, זה פיזיקה עתיקה. בפיזיקה העתיקה היו צריכים להסביר מדוע אבנים נופלות, ומדוע כשאני מדליק אש, הלהבה עולה למעלה. כן? מה ההסבר שנותנים היום לזה? כוח המשיכה. כן? יש הגרביטציה האוניברסלית. זה ההסבר שמצא ניוטון הבריטי. אבל ההסבר שהיו נותנים לפני ניוטון היה שלכל דבר יש מקום טבעי. והמקום הטבעי של יסוד האפר זה בארץ. והארץ צריכה להיות במרכז. מה זאת המרכז? המרכז של העולם. לפי ההנחה הקוסמולוגית של פעם, שכאשר כדור הארץ נמצא במרכז הקוסמוס. ולכן, אם אני לוקח אבן, אבן זה חלק מיסוד האפר. ברגע שאני עוזב את האבן, חוזרת אל מקומה הטבעי. לעומת זה, אם אני לוקח מים ושם אותם באדמה, המים יעלו. מדוע הם עולים? כי המקום הטבעי של המים זה על הארץ. אם אני עושה בועות בתוך המים, גלו גלו גלו, מה יצא? לאן ילכו הבועות? למעלה. למה? החוצה, אבל איזה כיוון? למעלה או למטה?
למעלה.
למעלה. מדוע? כי האמינו שהאוויר, היסוד השלישי, מה שקרה יסוד הרוח, הוא צריך להיות במצד מקומו הטבעי במעטפת שמסביב לכדור הארץ. כמו כן גם האמינו שיש מעטפת של אש שמקיפה את כדור הארץ, ושהמעטפת הזאת מקומה הטבעי למעלה מן האוויר, ולכן כאשר מדליקים גפרור, הלהבה עולה למעלה כי היא שואפת לשוב אל מקורה שהוא יסוד האש שנמצא למעלה. זו הייתה צורת ההסברה של פעם. זה אמנם לא נכון, אבל זה לא חשוב שזה לא נכון, אנחנו רוצים להבין פשוט שהרמב״ם מסביר שיש חוקי הטבע. אז כשהקדוש ברוך הוא גזר, כן, זאת אומרת, אני שוב חוזר לביטוי, שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליחו חלק ממנה למעלה, יתנועהו אל המרכז, וכן כל חלק מחלקי האש מתנועה למעלה, ברצון שקדם להיות מתנועה למעלה. לא שהשם יתברך רצה בעת שיתנועה זה החלק מן הארץ, שיתנועה למטה. כן? כלומר, כשנופלת אבן, זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט, עכשיו בבית דין של מעלה הייתה ישיבה מיוחדת על אותה אבן, והחליטו אבן זו טיפול. זה לא נכון. אלא זה כלל, זה חוק בטבע, שאבנים נופלות. מכיוון שזה החוק הכללי, לכן אבן זו נופלת גם כן. מובן? זה מה שאומר הרמב״ם. ובזה
גם תפוזים
נופלים. אלא אם כן, זה תפוז מעופף. אם זה תפוז מעופף, אז הוא יעוף. אם זה תפוז לא מעופף, יש להניח שהוא ייפול. מה אתה אומר? אין לו חופש בחירה. אין לו בחירה חופשית, אתה מתכוון. כן, זה נכון. אבל אם יש לו כנפיים, אז יכול להיות שקורה משהו, אבל זה נראה לי יותר דמיון מאשר מציאות. טוב, ובזה חולקים המדברים. מי זה המדברים? איזה בני אדם? זאת הקאט, זה הקאט של המדברים. הנקראת בערבית מותקלמין. המותקלמין בימי הביניים היו אסכולה שחלקה בהרבה דברים על התיאוריות של אריסטו, בין היתר גם בתחום הפיזיקה. כן? המותקלמין הייתה להם פיזיקה משלהם. קצת משונה. הם האמינו למשל שהעולם מורכב מחלקיקי חומר קטנטנים. איזה מין אמונה מוזרה. לא רק זה, הם גם חשבו שיש בטבע ריק. אריסטו אמר שאין ריק בטבע. אבל הם חלקו על אריסטו, איזה חוצפה, ואמרו שיש ריק בעולם בין החלקיקים הקטנים של המציאות. הם גם סברו דבר עוד יותר משונה, שהחלקיקים נבראים כל רגע ורגע. יש איזה מין קוונטום כזה של זמן קיום של החלקיק, והוא מופיע ושוב נעלם, מופיע ושוב נעלם. כן? זו הייתה השיטה של המותקלמין. הרמב״ם בספר מורה נבוכים כתב הרבה דברים נגד זה. דווקא אנחנו היום רואים שתורת הקוונטים והתורות האטומיסטיות דווקא מתאימות יותר לזה. אבל מה שחשוב זה מה שהם אמרו בנושא הרצון האלוהי. לפי המותקלמין, אם למשל אני אכתוב על הלוח איזשהו, טוב, לא נורא, אם אני אקח דף לבן, הנה, בואו ניקח לדוגמה, הדף הזה, המוצג כאן לפניכם, לטובת הצופים גם כן. עכשיו, אם תשימו לב, הדף הזה הוא לבן כולו. עכשיו יקרה פה משהו פלאי. חלק מן הדף עכשיו הוא שחור. האם יש לכם הסבר איך זה קרה? שהרי לפני כן הוא היה לבן, עכשיו הוא שחור. אז אריסטו יאמר שזה בגלל שלקחתי את הטוש שבו יש צבע שחור ומרחתי את הצבע, ולכן הצבע עכשיו עבר מן הטוש אל הדף. עד כאן ההסבר של אריסטו. מתקבל על הדעת? המותקל האמין אומרים, לא, מה זה שטויות האלה? זה סיבתיות. מי אמר שיש סיבתיות בכלל? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה שהדף יהיה לבן, ועכשיו הוא גם רוצה שיהיה בו חלק שחור. ולכן באותה שעה הקדוש ברוך הוא ברא אטומים שחורים, במקום האטומים הלבנים שהיו עד עכשיו, במקום הזה. זה שזה קרה בזמן שהטוש היה פה, זה, אין לזה שום קורלציה, שום קשר. בדרך כלל זה קורה כשאנחנו מעבירים את הטוש על גבי הדף הלבן, אבל זה יכול היה להיות באותה עמידה גם בלי קשר לטוש. ולכן אפשר לומר, הם אומרים, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא קובע שדבר פלוני יקרה. יוצא לפי זה שאין חוקי טבע, אלא יש רק רצון האלוהים בלבד. וזה אומר שבאותה שעה שהאבן נפלה, הייתה החלטה בבדין של מעלה, האבן טיפול. כן? בזה הרמב״ם חולק על המדברים, והמדברים חולקים על הרמב״ם. כי שמעתי אומרים, הנה הרמב״ם מביא את דבריהם, שמעתי אומרים שהרצון בכל דבר, עת אחר עת תמיד. כלומר שכאילו הרצון של הקדוש ברוך הוא כל רגע מתחדש. ולא כן נאמין אנחנו. אנחנו לא מקבלים את ההסברה הזאת. אז מה אנחנו כן אומרים? אך הרצון היה בששת ימי בראשית, שימשכו הדברים כולם על טבעם תמיד, כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל דבר תחת, אין כל חדש תחת השמש. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע שיהיו חוקי טבע, חוקי טבע הם תמידיים, נצחיים ובלתי משתנים. אבל מי רצה בחוקים האלה? מי שברא את העולם, הוא רצה את החוקים האלה. כלומר, יש ממשות לטבע, לסיבתיות. בסדר? זה בעצם מה שאומר כאן הרמב״ם. ועל זה נאמר, הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים שהקדוש ברוך הוא קבע את החוקים האלה. ומפני זה הוצרכו החכמים לומר. עכשיו, מתוך כך אנחנו ניגשים לפרשנות מעניינת למשנה במסכת אבות. גם פה, המשנה לא מצוטטת על ידי הרמב״ם, אבל הוא מתכוון אליה. ומפני זה הוצרכו החכמים לומר, כי כל המופתים היוצאים חוץ לטבע אשר היו, וגם אשר עתידים להיות, מאשר יעד בהם הכתוב, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית. והוא שם בטבע הדברים אז שיתחדש מה שיתחדש, וכאשר יתחדש הדבר בעת הצורך, יחשבו הרואים בו שעתה נתחדש, ואין הדבר כן. למה הכוונה? לאיזו משנה הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון למשנה במסכת אבות, פרק חמישי, משנה ו'. פרק חמישי זה בטוח, משנה ו' משתנה לפי הדפוסים. כן? כי החלוקה של המשניות בתוך הפרק זה משתנה ממהדורה למהדורה. אבל מה נאמר באותה משנה ו' של פרק חמישי של מסכת אבות? 10 דברים נבראו בין השמשות. והם פי האתון, פי הארץ, פי הבאר, והקשת, והמן, והמתה, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקים, וקבורתו של משה, ואילו של יצחק, ויש אומרים, אף צוות מצוות עשויה. כן? כלומר, זה המשנה המפורסמת במסכת אבות. אז איך הרמב״ם מפרש את הדברים האלה? הרי המתה ופי הבאר ופי האתון, כל אלה הם ניסים. מתי נבראו הניסים האלה? לא בזמן התרחשותם בהיסטוריה, אלא הם נבראו בששת ימי בראשית, בבין השמשות. אז זה אומר שמה שאתה חושב שהנס יתחדש עכשיו, זה לא נכון, זה חלק מטבע המציאות שרצה בו הבורא. זאת דעת הרמב״ם. מובן מה שאומר הרמב״ם? כי אנחנו הולכים לסבך את זה. טוב, כן, בבקשה. אתה שואל האם הדברים של הרמב״ם מתאימים לדבריו של רבי חיים וולוז'ין על הביטוי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אולי אני אשאל את זה אפילו אחרת. האם דברי הרמב״ם מסתדרים עם המשפט שבתפילה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? הרי זה חלק מהתפילה שנתקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה, וזה גם נמצא בנוסח התפילה של הרמב״ם עצמו. כן? איך זה מסתדר? האמת היא שזה מסתדר מצוין. כי הרי הביטוי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית לא אומר באיזה אופן החידוש הזה. אפשר לומר, וכך יסביר לך הרמב״ם, שמציאות השם מכריחה את מציאות העולם. כן, כל הנבראים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זאת אומרת, כל עוד שמציאות השם ישנה, העולם יכול להיות, הוא אפשרי המציאות. ואם לא, אז לא. נכון? אם לא היה אלוהים, לא היה עולם. נכון? אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, כל הנמצאים אינם יכולים להימצאות, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה. אז לכן, בכל יום תמיד מחדש, מעשה בראשית. ברור? לא שעכשיו יש החלטה רצונית. עכשיו, האמת היא שיכולת לשאול, האם הדברים האלה מתאימים, עוד לפני שאני אדבר על נפש החיים, האם דברים אלה של הרמב״ם מתאימים לדברי הבעל שם טוב? כן, הרי הבעל שם טוב מלמד שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. בסדר? על זה יכולת לשאול. בפשטות זה סותר. אבל זה לא קשה, כי הבעל שם טוב איננו הרמב״ם. והרמב״ם איננו הבעל שם טוב. כלומר, אם הרמב״ם היה הבעל שם טוב, היה מקום לקושיה. האם הם סותרים זה את זה? אותו אחד מסותר את עצמו. אבל מדובר בשני אנשים, ולכן כל אחד אמר משהו אחר. אגב, יש לציין שיש שיטה שלישית, עוד לפני נפש החיים. בדבר השאלה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? השיטה של הרמב״ם היא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם פעם אחת. דעת הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע ורגע. ודעת רבנו סעדיה גאון, נא לא ליפול מהכיסא, היא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. מה זאת אומרת מדי פעם? שהעולם דומה לגלגל המזל בקזינו. בקזינו יש גלגל כזה שמסתובב עם מספרים, ויש אדם שתפקידו לתת מכה וזה מתגלגל. בתוספת המשפט הידוע בצרפתית, rien ne va plus, ואומר, רופס, זה מתחיל להתגלגל. מה קורה כשזה מתחיל להיעצר? צריך לתת מכה נוספת ולהמשיך, נכון? אז ככה הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. הוא נותן מכה, העולם מסתובב, מדי פעם הקדוש ברוך הוא אומר, קוקו זה אני. פירוש הדבר, מדי פעם ריבונו של עולם מופיע מחדש בעולמו, כדי להזכיר לעולם את קיומו. ואז יוצא שיש לנו בריאה מדי פעם. מהי הבריאה מדי פעם? אז בריאת העולם, המבול, מעמד הר סיני, מדינת ישראל. כלומר, מדי פעם ריבונו של עולם אומר, שלום, זה אני, עושה קריצת עין והעולם ממשיך. וזה חשוב מאוד, כי ברגעים של ההתגלות אין בחירה. מי שעומד מול הר סיני לא יכול להגיד, אני לא בוחר. אני בוחר שלא. הוא לא יכול. כפה עליהם ארכי גיגית. אז צריך שהרגעים האלה יהיו קצרים, כדי לאפשר את המשך הבחירה. יחד עם הידיעה של התגלות השם. מעניין מה שאומר רב סעדיה גאון, כי זה, יש לזה גם שורש, זה משורשי שיטתו של הרב קוק גם, שיש מדי פעם התחדשות העולם. עכשיו, לגבי שאלתך על דברי בעל נפש החיים. נפש החיים, רבנו חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים, מסביר מה זה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא אומר, לא שמתחדש הטבע, אלא שמתחדשים שורשי המציאות. מהם שורשי המציאות? הצירופים של אותיות שם הוויה. יוד, כה, ואף, כה, נכון? מה זה יוד, כה, ואף, כה? זה שם של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל מה המשמעות של השם הזה? זה מהפועל להוות, נכון? הוא מהווה תמיד, נכון? זה המשמעות של י' כ' ו' כ', הוא תמיד מהווה. אבל יש צירופים שונים של אותיות של שם הוויה. פירוש הדבר שבכל רגע ורגע המוטיבציה לקיום העולם אצל הבורא היא שונה. כלומר, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא ברגע נתון, מדוע אתה רוצה את העולם? הוא יענה לי בצירוף אותיות מסוים. רגע אחר כך הוא יענה לי בצירוף אותיות אחר. כלומר, המוטיבציה של קיום העולם משתנה מרגע לרגע. זה המשמעות של הדברים של נפש חיים, ולכן הם לא עומדים בסתירה, לא עם הרמב״ם ולא עם הבעל שם טוב. בסדר? דווקא יותר נוטים מדברי הרמב״ם. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אם כן, אומר הרמב״ם, שאותם עשרה דברים שנבראו בין השמשות, זה הכוונה הניסים כולם, ושגם הניסים לא התחדשו ברצון השם באותה שעה. זה לא שפתאום הקדוש ברוך הוא ברגע האחרון ראה שהמצרים רודפים אחרי בני ישראל, אמר, וואו, מה עושים עכשיו? צריך לעשות משהו. בני בצרה. וואי, רעיון, אני אגיד לים לזוז. זה לא כך. אלא הוא שם בטבע הים שהוא ייפתח לפני בני ישראל. עוד מתי? בראשית הבריאה. עד כאן מובן? עכשיו השאלה היא איך להבין את הרמב״ם. כי הדברים האלה של הרמב״ם, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהם לא השאירו את גדולי ישראל אדישים. והתחילו לשפוך קיתונות של דיונים על זה. כן, בבקשה? כן, דבר. אל תחכה.
זה רק ניסים על טבעיים, כמו פיאטון פיאבר, גם זה כמו קריאת ים סוף למשל, שאי אפשר להסביר אותם בשום דרך טבעית.
רגע, רגע. אתה שואל האם זה רק בניסים על טבעיים או גם בניסים על טבעיים?
לא.
זה מה שאמרת.
ניסים שישר להסביר אותם בדרך הטבע, כי המשנה לא מונה את קריאת ים סוף.
המשנה ועוד איך שהיא מונה את קריאת ים סוף. היא אמרה שהמתה. המתה, מה זה המתה? המתה זה היכולת לעשות את כל הניסים שנעשו על ידי המתה. ואני זוכר שבתורה כתוב, ואתה הרם את מתך על הים ובקעהו. נכון? אז אם כן, הקריאת ים סוף כלולה בעשרה ניסים האלה, עשרה דברים.
ניסים אחרים יש, אנחנו קוראים להם ניסים,
אבל מעטים מול רבים. אתה שואל האם ניסים לא טבעיים, כן טבעיים, כי אתה אמרת האם רק ניסים על טבעיים או גם קריאת ים סוף, שניהם זה על טבעי. כן, אתה שואל האם הניסים שמוסברים על פי טבע, האם גם הם נבראו בין השמשות? קל וחומר. כלומר, אם דברים שתלולים בטבע הם תלויים בטבע, והטבע ברצון השם מראשית הבריאה, אז קל, לא סרע, הפוך. אם ניסים שהם סתירת הטבע, אתה אומר שהם כבר בראשית, קל וחומר, דברים שהם על פי הטבע. בקיצור, לפי הרמב״ם, מה?
שאלה, משייך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים כאלה או לא?
האם משייך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים שמה? איזה כאלה? טבעיים. זה מה שאנחנו עושים כל יום, לא? אתה מתפלל, אז למה שלא שייך? זאת אומרת, אתה כל יום מתפלל שתהיה לך פרנסה טובה. איך יש פרנסה טובה? על ידי ניסים טבעיים. נכון? אז אתה כן מתפלל. מדוע לא? כן.
הניסים
הלא טבעיים
להתפלל.
האם שייך להתפלל גם על ניסים לא טבעיים? בוודאי, אפשר להתפלל שיהיו ניסים לא טבעיים. אלא שהתלמוד מנחה אותנו לא לעשות את זה. כי אם יעשה לו נס, שמה ינקו לו מזכויותיו. אבל זה בהחלט יכול להיות, כן?
האם ניסים קשורים לרצון של בן אדם, כמו להקשות את לב פרעה ולבלבל את המצרים שהם ירוצו לים במקום לעשות ההפך?
יפה. זאת אומרת, אתה שואל מה אם ניסים מהסוג של התערבות אלוהית ברצון של האדם. כגון פרעה, שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו, וכגון רדיפת בני ישראל על ידי המצרים בים. כן, שאלה זו, הרמב״ם ישאל אותה בהמשך. כך שאנחנו פטורים מלהתייחס אליה עכשיו. בסדר? אז אם כן, אומר לנו הרמב״ם, יש דברים שהם נקבעו מראש, וזה כולל אפילו את הניסים. עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם שדברים אלה של הרמב״ם לא ישאירו את גדולי ישראל אדישים, ואכן נשפכו על זה קיתונות של דיו רבים בנושא הזה. ראש המתייחסים לדברי הרמב״ם הוא המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג איננו אוהב כלל את דברי הרמב״ם בפירושו למסכת אבות הנקרא דרך חיים. אומר המהר"ל, הרמב״ם חושב שהכל טבע, בגלל שהוא חושב שאי אפשר שיהיה שינוי ברצון של הבורא. ומדוע הרמב״ם חושב שלא ייתכן שינוי ברצון של הבורא? אומר המהר"ל, זה בגלל שהרמב״ם סובר כאריסטו, שהרצון הוא האלוהות והאלוהות היא הרצון. וכשם שלא ייתכן שינוי באלוהות, כך לא ייתכן שינוי ברצון. ככה המהר"ל הסביר את כוונת הרמב״ם. אבל אומר המהר"ל, אם כך, איך יסביר את בריאת העולם? הרי אין לך שינוי רצון גדול מזה. עד כאן קושיית המהר"ל הראשונה. חוץ מזה אומר המהר"ל, כל זה לפי דעתו ודעת אריסטו, שהרצון זה האלוהות. אבל דעת חכמי הקבלה אינה כן, אלא דעת חכמי הקבלה אומר המהר"ל, שהרצון הוא מחוץ לאלוהות. ואז לא בהחלט ייתכן גם שינוי ברצון. עד כאן דברי המהר"ל. אז איך המהר"ל מסביר את הניסים? המהר"ל אומר כך, בהקדמתו לספר גבורות השם, שיש במציאות שני סדרים. יש סדר הטבע ויש סדר הנס. וכשם שיש חוקיות לטבע, כך יש גם סדר לניסים. איזה מין חוק עליון, ערכי, שעל פיו נקבע מתי נס מסוים מתרחש ומתי לא. ואז צריך בשביל זה לימוד. מדוע הייתה קריאת ים סוף? אומר המהר"ל פשוט מאוד. הים הוא החומר של העולם וישראל הם צורת העולם, והחומר נכנע לפני הצורה, ולכן כשישראל צריכים לעבור, הים נפתח. זה אם כן חוק, אבל זה חוק ערכי, לא חוק טבעי. עד כאן דברי המהר"ל. זה מובן מה שאומר המהר"ל? על זה אני אקשה קושיה. האם ההסבר הזה שנותן המהר"ל, לא ייתכן לומר שזה לזה התכוון הרמב״ם? ייתכן גם את זה לומר. אבל כאן אנחנו נפגשים בדבר מאוד מעניין. הרבה מחלוקות שמצאנו בין המהר"ל מפראג לבין הרמב״ם, אחרי שאנחנו מבינים את המחלוקת, כשמסתכלים אחר כך שוב בדברי הרמב״ם, רואים שאפשר להסביר אותו כמו המהר"ל. אבל זה רק אחרי שקראנו את המהר"ל. לפני שקראנו את המהר"ל, הבנו את הרמב״ם כמו שהמהר"ל הבין את הרמב״ם. מובן? וזאת אומרת שבימי הרמב״ם עדיין חסרו כלים הבעתיים שיאפשרו לבטא את הדברים כמו שהמהר"ל מבטא אותם. זה חלק מההתפתחות של המושגים במהלך ההיסטוריה. יוצא לפי זה שיש שלוש נקודות בזמן. זמנו של הרמב״ם, זמנו של המהר"ל והזמן שלנו. בזמנו של הרמב״ם היה אפשר להגיד את הדברים רק כמו שהרמב״ם אומר אותם. בזמנו של המהר"ל היה אפשר רק לחלוק על הרמב״ם ולהגיד הפוך ממנו. ובזמננו אפשר להסתכל מרחוק על שניהם ולומר, בעצם הם אמרו את אותו הדבר. זה חלק מן ההשגחה האלוהית בהתפתחות הדעות באנושות. מובן? אז כך שבסופו של דבר מה שעולה לנו מכל הדיון הזה, זה שאנחנו מעוניינים לשמר את היציבות של העולם, לא לטעון שהכל אפשרי, שאין סדר במציאות, יש סדר במציאות. ועל זה נאמר, הכל בידי שמיים. אבל חוץ מיראת שמיים, הלא היא הבחירה החופשית של האדם, שהיא הבסיס לכל ההתנהגות המוסרית שלו. עד כאן דברנו ליום זה. שלום.